בסדר, אז נעשה שיעור, ככה, הכנה לחנוכה, אבל ברוח קצת של השיעורים שאנחנו לומדים פה, עם קצת פחות הלימוד המשותף של הפסוקים, אבל זהו, כבר רץ לסוף, לראות לאן הולכים. ננסה להגיע מהפסוקים למדרש, לחסידות, ואולי טיפה עם כוונות, כי המצוות, הזמן של חנוכה, זה זמן לא רק של רעיון, זה זמן גם של עבודה, גם הזדמנות לקבל הערה. בכלל חגים. בכלל חגים זה זמן טוב לקבל הערה, אם אנחנו מכינים את עצמנו לאפשרות לקבל את זה. זאת אומרת, מה שהרבה פעמים חוסם אותנו מלקבל את האור של החג, זה שאנחנו לא מעלים בדעתנו שאנחנו יכולים לקבל ממנו, או אנחנו לא מעלים מספיק בדעתנו כמה אפשר לקבל ממנו. ואם אני אומר, יש אור גנוז בתוך כל חג, בתוך כל מועד, יש הזדמנות למפגש, הזדמנות לקבל הערה. הערה שיכולה לעזור לנו בחיים בכלל, בעבודת השם, ועכשיו השאלה אם אנחנו מכינים את עצמנו לזה, כי לא זוכר אם דיברתי איתכם מזה פעם, אבל אחד החברים שלי אמר, הוא אמר, למה הילד כל כך מתרגש ביום הולדת? רוב ההתרגשות שלו לא באה מהיום הולדת בעצמו, אלא מחודשיים ההכנה שהוא עשה. הוא כבר פנה את הסרט, והוא תכנן את הזה, מגיע היום, הוא ב... אז אותו דבר זה האור של החג. זה המצווה, זה ודאי היא העניין. אבל המון המון מהיכולת שלנו לקבל את הערך מוסף של המצווה ושל החג, כרוך בהכנה שלנו. וזה התכוננות, זה להכין כלים לקבל את האור של החג. וחלק חלק משמעותי מההכנה, זה בכלל להעלות על דעתנו שאפשר לקבל פה משהו. אנחנו, כגודל הציפייה שלנו, כך בכלל יש יכולת לקבל משהו בתוך המצווה. אז אנחנו רובנו, הציפיות שלנו הן די מינימליסטיות ממה שאפשר לקבל מחגים וממצוות, ולכן כך אנחנו מקבלים. אז הרבי נחמן בנה מזה עניין גדול לעשות מתורות תפילות, שיש תפילות, יש ספר שנקרא ליקוטי תפילות, וחלק מהתפילות זה תפילות שהוא חיבר על מצוות ועל חגים, שאתה מתפלל לזכות לקבל את מלוא הערך מוסף שאפשר לקבל מהמצווה הזאת. ועצם זה שאתה מתפלל וחושב את זה, אתה כבר אומר, וואה, זה מה שיכול לקרות פה. למשל, שדיברנו על שבת, אז סיפרנו איזה סיפור ונתנו כיוונים למה אפשר לקבל משבת, אז בדרכו של רבי נחמן, זה לא רק שלו, כן? הוא רק הדגיש את זה מאוד, שלעכשיו לפני שבת, תעשה תפילות כדי לזכות לקבל את זה. ותהפוך את הרעיון לרצון. לעשות מתורות תפילות הוא קורא לזה, בשבילנו זה להפוך רעיון לרצון. הבנתי, זה הרעיון של חנוכה, תהפוך את זה לרצון. רצון שהופך לתפילה, שזה בקשה שאני אזכה לדבר הזה. אז למה אמרתי את כל זה בכלל? בשביל שיש מחר מתחיל חג שאפשר לקבל ממנו המון, כגודל הרצון שלנו לקבל ממנו. אז אנחנו נצא מבראשית בכל זאת. לא צריך חומש, יש לכם את זה בפנים, תוך הדף. זה פסוק שכבר למדנו, נלמד אותו מכיוון אחר בשביל חנוכה. אני מתחיל שנייה מהסוף, באחד המקורות האחרונים שנלמד, כתוב שבחנוכה מאיר אור הגנוז. אז אנחנו רגע ננסה להתעכב מה זה אור הגנוז ואיך זה קשור אלינו, ואולי גם מה חנוכה יכול לעזור לנו עם זה. אז הכל מתחיל מ-ויומר אלוהים יהי אור ויהי אור. אז שמעתם על מושג אור הגנוז?
לא.
אז יופי.
יין מצוין.
מה?
יין מצוין.
לא הבנתי. כן, יש להם באמת יין מצוין. יכולים להמליץ עליו. ויומר אלוהים יהי אור ויהי אור. אז אחד המדרשים שלא למדנו על הפסוק הזה, כן, הקדוש ברוך הוא אמר ויהי אור במעשה בראשית, ובראשית רבה כתוב, אמר רבי סימון, אמר רבי יהודה בר סימון, אותה אורה שנברא בעולם, אדם הראשון עמד והביט בה מסוף העולם ועד סופו. אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אור כזה, שהוא אור שבאמצעותו אדם הראשון הביט מסוף העולם ועד סופו. אפשר להבין את זה בכמה צורות, אבל יכולת להבנה מעמיקה של העולם מתחילתו ועד סופו. אפשר להבין הוא ראה את כל התהליכים מהתחלה ועד הסוף. או בהקשר של מה שנלמד בהמשך, שהעולם שאנחנו מכירים היום מלא בהסתרות. הסתרות זאת אומרת שאתה רואה חלקים מאוד מצומצמים של המציאות, ובייחוד אתה לא רואה את השם, את האור, את הטוב שמסתתר בכל מציאות חייך. אבל בהתחלה, כשהעולם נברא, אז זה כן היה גלוי. זאת אומרת, כתוב בחסידות, בהרבה מקומות, שעולם הוא מלשון נעלם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה שהוא בייחוד עשה, זה הוא הסתיר את עצמו מאחורי הרבה מלבושים. אבל בכל אופן, המלבושים הראשונים לא היו מסתירים עד כדי כך שהם לא יצרו נתק. זה מה שהכוונה, האורה שנברא בעולם, אדם הראשון עמד והביט בה מסוף העולם ועד סופו, שהוא יכל לראות את הפנימיות שמסתתרת מאחורי החיצוניות. אנחנו היום יוצאים ליומיום של החיים שלנו, ורוב הזמן אנחנו לא רואים מה מסתתר מאחוריה. אנחנו חיים לגמרי את החיצוניות. היה לי זה, היה לי פקיד, היה לי פה, היה לי תאונה, הייתי במוסך, היה לי זה. אז, ולכן החוויה של החיים שלנו היא קצת סתמית ואפרורית רוב הזמן. למה? בגלל שאנחנו לא רואים את האור שגנוז בכל מציאות חיינו. לו היינו רואים מה מסתתר מאחורי, אז היינו רוקדים. לפחות. זה הרעיון הכללי שלמד, האדם הראשון עמד והביט בה מסוף העולם ועד סוף.
מה משמעות המילה בא?
אורה.
זאת אומרת שזה נשמע כאילו
באמצעותה.
באמצעות האור נברא העולם. זה חידוש גדול שלא ראינו אותו.
לא, אני לא חושב. נברא בא העולם? יכול להיות.
של הדקדוקית מתון.
כן, לא יודע. יכול להיות שאפשר להבין נברא בא העולם, זאת אומרת באמצעותה, ואז אפשר לחבר את זה גם לבאורייתא תברא אלמא.
כן, ואחרת מה?
אני לא קראתי ככה, אבל יכול להיות שיותר נכון לקרוא כמו שאתה קורא. קראתי שהאור שנברא, שהעולם מאיר עם האור הזה. זאת אומרת, העולם נברא כשבתוכו מאיר אור כזה. האור זה נקרא חיות בדרך כלל.
קודם ברא את העולם ואחר כך ברא את האור.
טוב, בסדר, מקבל. העיקר שמדובר על האור הזה, שכשאלוהים אמר יהי אור ויהי אור, האור הזה האיר מסוף העולם ועד סופו, והכי חשוב שאדם הראשון באמצעות האור הזה יכל לראות דברים. זה, כן, מסוף העולם ועד סופו. מה רצית לומר?
בדרך כלל אנחנו, יש כינוי לאור שזה נקרא חיות, חיות העולם, כאילו. מה שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם.
כן.
אז זה נקרא אור. זה לאו דווקא דבר שמאיר עיניים כמו האור שלנו, אבל זה דבר שמחיה את הדברים.
טוב, טוב. אז קודם כל, הנקודה הזאת שהיה אור ראשוני, שהוא היה אור מאוד גדול, שהוא שירת את האדם בצורות שאנחנו כרגע לא כך מכירים. אחר כך, למה אנחנו לא מכירים? זה בפסוק הבא. וירא אלוהים את האור כי טוב, ההבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אומר רש"י פה, שזה גם כן בא מבראשית רבה, אבל זה תקציר. וירא אלוהים את האור כי טוב ויבדל. אף בזה אנו צריכים לדברי אגדה, ראה הוא שאינו כדאי להשתמש בו רשעים, ויבדילו לצדיקים לעתיד לבוא. אז מה שהקדוש ברוך הוא מיד רואה, שהאור הזה לא ראוי, לא כדאי, לא טוב, מזיק להשתמש בו הרשעים. אם רשעים ישתמשו באור הזה, שהאדם מביט בו מסוף העולם ועד סופו, אז זה יהיה מזיק. זה לא טוב. כל אחד ינסח את זה כרצונו. אז מה שהוא עשה, הוא הבדילו לצדיקים לעתיד לבוא. אני חשבתי שפה במקור הזה גם מופיע נושא של גניזה, אבל זה אותו רעיון. לקח וגנז אותו, והבדיל אותו. הבדיל אותו, זאת אומרת, עשה אותו נבדל מאיתנו, שהוא לא בר השגה. הבדיל אותו לצדיקים לעתיד לבוא. זאת אומרת, האור הזה עכשיו, לא כל אדם יכול לעמוד ולהביט בו מסוף העולם ועד סופו, אלא רק הצדיקים לעתיד לבוא. זה נקרא אור הגנוז, זה מושג יסודי מאוד.
מה זה אומר שהוא השאיר את החושך פה ואת האור ששאר רחוק?
ככה משמע, כן. כן. מה שיש לנו היום ביחס לאור הזה, שדובר במעשה בראשית, זה זרזיפים עלובים מאוד של אור. זה הרעיון.
זה אפילו לא קשור, זה אור של השמש והירח. הרי הוא ברא אור ואחר כך הוא ברא שמש והירח.
כן.
אז אנחנו מוארים היום לא על ידי האור הראשון, אלא על ידי האור של השמש והירח, מי הסתם.
כן, אני גם שם נוטה להבין שגם האור של השם והירח, בכל אופן הם יונקים מהאור הזה. זה לא שני אורות מנותקים, אלא זה צמצום, די צמצום, די צמצום, די צמצום של הזה. אני חושב שככה יותר סביר להבין. זה לא משהו ממש נפרד, אלא זה זה, אבל מאוד מאוד נסתר. מכוסה בהרבה מאוד לבושים וצמצומים. אז כן, אז אנחנו פה פוגשים מושג, שאנחנו אומרים עוד פעם שהוא בחנוכה מאיר משהו מאור הגנוז הזה, שזה אור שנברא בו העולם, והוא היה עצום ונורא ושימש את האדם הראשון להחיות אותו מאוד, אבל הוא עלול להזיק לרשעים, ולכן הקדוש ברוך הוא גנז אותו לעתיד לבוא, שקצת מזה מופיע בחנוכה. טוב. רגע, נגיע גם לזה. לכאורה בפשט זה לעתיד לבוא לצדיקים, יעני לא עכשיו ולא בשבילנו, כן? לכאורה, בסדר, אנחנו כמובן לא נשאיר את זה שם, אבל לכתחילה יש הבנה כזאת. מה?
זה רש"י.
שמה?
שומר את זה.
כן, כמובן, על בסיס בראשית רבה. אבל זה רש"י.
אבל זה רש"י, רש"י לא ממציא כאילו, לא.
מה?
רש"י לא ממציא. רש"י שאומר משהו, יש לו על מה לסמור.
על מה אתה אומר, באיזה הקשר שלה, שזה לעתיד לבוא?
זה עתיד לבוא, כן.
בסדר, אבל תכף נצטרך לתרגם לעצמנו מושג צדיקים, מושג לעתיד לבוא, שלא בטוח שזה כמו שאנחנו תופסים צורה דיכוטומית, שלעתיד לבוא זה לא פה ולא עכשיו, וצדיקים זה לא אנחנו. אז בוא נראה רגע, עכשיו ראינו את המימד הזה בבריאה כולה. עכשיו, בגמרא כתוב מדרש דומה, אבל שמתאר לנו תהליך מאוד מקביל שקורה לכל אדם בשעה שהוא נולד. ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. זה תיאור במסכת נידה של המצב של העובר בבטן אמו. נראה לי שהזכרנו את זה באחד השיעורים פה. יש לך דף שם? כן. שנאמר באילו נרו עליי ראשי לאורו אלך חושך. ואל תתמה שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיה. זאת אומרת, איך אדם יכול פה, לפי מסוף העולם ועד סופו, זה גם עוקף את המרחב וגם עוקף את הזמן. אנחנו לא יכולים לראות מה שלא לידינו, ולא יכולים לראות בזמן מה שלא לידינו, וגם בהקשר הזה אנחנו לא יכולים לדעת מה מתכוון בן אדם, ואנחנו לא יכולים לדעת מה השם גונז לנו וממתין לנו בכל מצב. זה המצב הרגיל שלנו.
מה זה אספניה?
ספרד, אספניה.
אספניה.
כן, אז אתה תתמה, איך אפשר לראות מסוף העולם ועד סופו? אז אומר לך, יש לך רמז, מציאות בחיים שלך, שרומזת לתפוס קצת, איך יכול להיות שבן אדם רואה מה שקורה במקום אחר? אז הוא אומר, הנה תראה, בחלום אתה יכול לראות מה קורה בספרד. ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים, שנאמר, מתנני כערכי קדם, כימי לא ישמרני. בסדר? אז במקבילה, אתם רואים, המקבילה זה מסוף העולם ועד סופו, ונר דלוק לו על ראשו. אז כל אדם כשהוא נולד, יש לו משהו מאור הגנוז שמאיר לו מעל הראש, נקרא נר, ובאמצעות הנר הזה, הוא צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. וזה כנראה, לפי המדרש הזה, מאוד מאוד נעים. זה הימים הכי טובים של הבן אדם, שהוא רואה מסוף העולם ועד סופו, באמצעות הנר הזה. שנאמר, מי יתנני כי ירחי קדם, כי ימי לא ישמרני, נדמה לי זה פסוק מאיוב, אז הם מסובבים אותו, למובן זה, וואי, הלוואי שהייתי חוזר לרחם, שם היה נחמד, ראיתי מסוף העולם ועד סופו, באמצעות אור הגנוז, האור של אור שבעת הימים. ואיזה ימים שיש בהם ירחים ואין בהם שנים, ואומר, אלו ירחי לידה, ומלמדים אותו כל התורה כולה, זה יכול להיות בהמשך של הסברה שלנו מקודם, שלא בטוח שזה שני דברים שונים. מלמדים אותו כל התורה כולה, והנר הזה שדולק ורואה מסוף העולם סופו, אבל פה נניח זה שני דברים. שמלמדים אותך כל התורה כולה. כיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסתרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה, שנאמר לפתח אתה תרובץ. אז גם כן אותו מהלך של שכחה. אז ההבדלה לעתיד לבוא, מה שקראנו לאור הגנוז, פה אפשר להבין אותו כשכחה. זאת אומרת, אתה מאבד מגע עם זה.
מעניין שהטקסט לא מציין שהוא מחבלו את האור המלאך.
משכחו את התורה. כן.
איפה הוא מציין שהנר מפסיק לדלוק?
כן.
מחזק את הסברה שזה הינוח שניהם, לא?
כן, כן, נכון. צריך לקרוא שם את הזה. חתכתי פה חלקים, יכול להיות ששם הוא כן מדבר על האור, אני לא יודע. אבל כן, זה נשמע לי סביר שזה דברים מקבילים. אין תורה, אין אור אל התורה, אז יש מדרשים שם, ויהי אור, ויאמר אלוהים, ויהי אור, אין אור אל התורה, זה מאוד סביר שזה דברים מקבילים. אבל אני אנסה לאורך השיעור לנסות להוריד לנו את זה לחוויה ולתפיסה איך זה קשור אלינו. אז הוא מדבר על מצב שמאוד נעים. מה נעים? זאת אומרת, הוא אומר, אתה יודע למה לא נעים לך? כי אתה לא רואה מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת, חוויות הלא נעים לנו בחיים, למה? כי אין לנו את ראיית סוף העולם ועד סופו. נקרא במקומות אחרים דעת. דעת לא במובן של שכלים, רעיונות שכליים, אלא דעת של תפיסה פנימית של המציאות של החיים שלך מאחורי ההסתרה. למשל, למה אתה סובל מכל מיני דברים שקורים לך? אם היית תופס בפנים את החסדים ולמה הם קורים לך, כשפתאום אתה מבין משמעות של משהו, נהיה לך טוב גם כשהמצב לא כל כך טוב. רוב הסבל, הוא אומר, היסורים באים מחסרון הדעת, שזה אותו המקבילה של פה. חסרון האור שמאיר לך את משמעות הדברים, למה זה קורה, מה רוצים שם מאחורי זה, לאן זה מוביל. גם אם היית רואה את סוף התהליך, לאן מגלגלים אותך עם זה, אז היה לך נחת. אז רוב היסורים באים מזה שלוקחים לך את הדעת, לוקחים לך את האור הזה שמאיר מסוף העולם ועד סופו, אז אתה לא, אז אתה סובל. אז עוד פעם אנחנו חוזרים לממד שבהתחלה הוא מאיר לנו את כל הדעת ואז הוא גונז אותה. כבר ראינו את התשתיק הזה. כי אותו דבר, למה הקדוש ברוך הוא מאיר את האור ואז רואה שאינו טוב ואז גונז אותו? למה הוא מלמד אותו כל התורה כולה ואז לוקח אותה? אז משמע שיש, זה פועל פעולה לפני הגניזה. האור שמאיר לפני הגניזה הוא פועל לנו פעולה על העולם.
כמו רשימו כזה.
כן. זה בדיוק, זה לא כמו, זה ממש זה. זה נקרא בקבלה רשימו, שאור שמאיר ומסתלק, הוא לא נמחק לגמרי, הוא משאיר רושם. הרושם הזה הוא פועל בעולם.
אז יש לי שאלה, אני לא כל כך מבינה למה אור שאמור להיות משהו כל כך נעים וטוב, הרשעים יכולים להשתמש בצורה שלילית.
אז את שואלת, למה אינו כדאי לרשעים? לכאורה אור זה דבר מעולה.
כן.
אז מה את אומרת?
של הקשה. איך יכול להיות שאור שהוא כל כך טוב יכול להיות לטובת הרשעים? כאילו זה לא מובן. הפוך, זה צריך להפוך אותם לגמרי.
זה כמו החרב של הג'דאי.
כן, לא בדיוק.
שמה?
כל מה שקורה בעצם יש נגיעה של אדם שיכול להפוך את מה שנותנים לנו לטוב או לרע. נכון?
כן.
זה מאוד משמעותי. וכביכול מקבלים הרבה טוב, אבל מה עושים עם זה, זה כבר משהו אחר.
זה דומה קצת למה שרואים אצל נמרוד. מכיר את בורו, הוא מתכוון למרוד בו. זאת אומרת, יש בן אדם שיש לו ידיעה של השם מאוד גבוהה, זאת אומרת, השגה מאוד גבוהה של מה זה הקדוש ברוך הוא, ופתאום הוא רוצה למרוד בו, וזה דבר לא מובן בכלל. כי זה לא יכול להיות דבר שהוא פועל לאיזה
סתירה. בלעם, לא חסרים.
נמרוד זה כבר...
גם על זה יודע דעת עליון, נכון?
כן, יודע דעת עליון, כן. זה קצת קשה להבין את זה.
קשה מאוד.
כן. זה מה שאנחנו מחפשים לתפוס, איך זה יכול להיות שהאור הזה, שהוא כזה נפלא ונעים, הוא מזיק. אז תגיד, בסדר, הם רשעים, הם לא בסדר. נכון? אז לא רוצים לתת להם ביד מיליון דולר, כי מיליון דולר ביד של רשע זה לא יפה. נגיד, זה הבנה ראשונית. אני רוצה ללכת להבנות יותר מעודנות, אבל נגיד זה. כך למשל, הבנה בנפש האדם. אז יש בן אדם, יש לו הבנה בנפש האדם, אם יש לו אגו טריפ, הוא משתמש בזה כדי לעשות מניפולציות או פרסום למכור להם יוגורט. כל אחד, לפי הזה, יש אני מכיר איזה...
אבל זה לא האור הזה שמדברים עליו. עוד זה איזושהי הבנה של איך לעשות מניפולציות בבני אדם, פה מדברים לך על האור
שנייה, מושלם. תכף נגיע לשם, אבל קודם כל אנחנו מבינים איך הבנה בנפש האדם זה דבר יפה, אבל איך בידיים של רשע זה יכול לשמש לרע, אז עדיף. עכשיו, בעולם בנוי ככה, כרגע לפחות, שגם רשעים יכולים להשיג השגות, למשל כדוגמה, להבין בנפש האדם. עכשיו יכולים לעשות את זה מה שהם רוצים. עכשיו, מה שאתה מקשה זה, רגע, יש דברים, ולכן נראה לי, כי לכולנו זה ברור הנקודה הזאת, אבל יש דברים שאנחנו חושבים, לא, אבל בדברים האלה זה לא ככה. נגיד באור, לא, או בתורה גם כן, זה התפיסה שלנו הראשונית היא, זה לא יכול לשמש לרע, כי זה טוב נקי. אז מהדברים האלה משמע שאין דבר כזה. אין שום דבר שהוא חף מהאפשרות להתהפך לרע. כולל תורה, כולל האור, כולל הכל. כולל נבואה, כל מה שרוצים.
אין שומעים סם המוות.
בדיוק.
יכול לשמש, התורה גם יכולה לשמש כסם המוות של האדם.
כן. בגמרא כתוב,
אם הוא לומד על מנת לקנטר.
זכה, נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית לו סם מוות. זאת אומרת, התורה בעצמה היא לא טוב נקי. היא טוב תלוי. אם אתה לא זוכה, התורה נהפכת לך לסמה ותורגת אותך. אז פה זה כבר כיוון אחר, כן? זה כבר הולך לכיוון יותר מודן. לא איזה רשע שמשתמש בשביל לפוצץ את העולם, אלא זה נהיה לך סמה ותנו כדאי, לא במובן שהם יעשו עם זה דברים לא יפים. זה פשוט יהרוג אותם. אז זה נראה לי קצת יותר הבנה עם חסדים. הקדוש ברוך הוא לא מעניין אותו רק כאילו, נורא לא רשע, לא ייתן לו, שהוא לא יעשה שטויות. אלא הוא חושב על טובת כולם, כולל הטובה של הרשעים, יוצא. והרשעים זה יזיק להם. ודאי גם יזיק לעולם.
זה לא מסתדר.
למה?
תיקח את תורת הזמרה. אומר לך, קח את הרשע הכי גמור שיש.
תמצא בו נקודות
אור. זה לא נקודות אור. עכשיו פה אומרים לך, בוא אני אביא לך את כל האור. כל האור... איך פתאום יכול להתקיים רשע בתוך הדבר הזה? הוא אמור להפוך לצדיק במקום. זה בדיוק על זה.
כן.
רבי נחמן אומר, תביא לו קצת אור, לא קצת אור, לא קצת אור, לא קצת אור, ותן לו הזדמנות להפוך להתהפך ולהפוך לבנם טוב. אבל פה זה בדיוק הפוך, הוא אומר, תביא לו את כל האור, הוא לא יהפוך להיות שום דבר, הוא שיהיה רשע, והוא יתקל
אותך. סליחה,
זה לא מה שכתוב.
זה
לא מה שכתוב.
זה
לא
יותר מדי.
זה
משהו
חולק על רשעים. לא, 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 הוא אומר, אינו כדאי לרשעים, זה לא אומר שיהפוך עוד יותר רשע. אינו כדאי לרשעים, זה לא אומר שיהפוך עוד יותר רשע. אתה יכול לקבל
את זה. לא יכול
להיות שיש דבר שנקרא שבירת הכלים בקבלה. שבירת הכלים זה גם לא כדאי. אתה מבין? בן אדם אתה נותן לו הרבה אור. אני אסביר במקלים פשוטים.
לא, בסדר, הנה, היא כבר אמרה את זה בלי קבלה, זה אותו רעיון, נכון? אמרה, רגע, אולי הבום של אור יזיק לו, זה אפשר לנסות לתפוס. שאור, זה חשוב, אז יופי, זה טוב, תן לי. אומר, לא.
הבום של אור מזיק לכולם, לא מזיק רק לרשע.
תהיה כלים?
הבום של אור, אי אפשר להתקיים. פה מדברים על אחד שהוא רשע, והוא נשאר רשע למרות שאתה מביא לו את כל הכלים בשביל לצאת מהרישות שלו.
לא, אז בוא נעשה, אז מה ש... טוב. אז זה מזמין אותנו לדבר. לכאורה מה? אז לצדיקים...
לא.
אתה אומר לצדיקים בום של אור גם כן יזיק, אז לפי המדרש, זה לא. אם הבנו נכון שהבעיה זה בום של אור, אז בום של אור לא מזיק לצדיקים? איך אומרים? שמש צדקה ומרפא, איך המדרש על זה? שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה. הצדיקים מבסוטים, זה עושה להם רפואה.
יש להם מספר מבינו אחרי הברית.
נכון, שם כתוב. אז משמע שאם אתה מה שנקרא פה צדיק, אז האור, בום של אור, לא מזיק לך, אדרבה, הוא מרפא אותך. אתה דווקא רוצה את זה. כן, אבל נדמה לי בספר יואל כתוב, הוי המתאבים את יום השם, למה זה לכם? כי חושך ובלא אור, הכיוון הכללי זה, מה אתם רוצים שיגיע יום השם? זה לא יהיה לכם טוב בכלל. הוא אומר שם יואל צועק על העם, מה אתם רוצים שהשם יתגלה? מה זה יהיה לכם טוב? אז באמת מה שהמושג שעולה פה, אולי כדי לקרב את זה קצת אלינו, כבר נתחיל להגניב פה מושגים של תקשורת עם המדרשים. זה לא שאני... רשעים וצדיקים, צריך להתחיל להבין את זה גם בצורה יחסית. וגם בצורה חלקית בתוכנו. זאת אומרת, הבעיה שלנו שאנחנו קוראים בצורה קריקטורות את כל דברי חז"ל, ואז הכל זה, אז הרשעים, הצדיקים, זה לא מבינים כלום. אז בוא נגיד שיש גם אור הגנוז יחסי. ברור שיש את המושגים הטוטליים גם, אבל בשביל לקרב את זה אלינו רגע, את כל המושגים פה נכניס ליחסיות, וזה יחסוך לנו הרבה צרות. כשאומרים אור הגנוז, יש אור הגנוז יחסי אלינו. תמיד יש יותר, 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 יותר. כשאומרים צדיק, זה צדיק יחסי. כשאומרים רשע, זה רשע יחסי. זאת אומרת, ביחס לאתמול אני יותר צדיק מאתמול, אתמול הייתי יותר רשע מהיום. זה לא מושגים קריקטוריים. זה אחד. שתיים, תיקח אותך. יש בך נקודה קטנה שהיא עונה להגדרה צדיק, יש נקודות אחרות שעונות להגדרה רשע. גם זה צורה של יחסיות וחלקיות.
ואז אפשר... בשם התואר, הרי בשם המושל.
מה זאת אומרת?
יש לך צדיק בשם התואר וצדיק בשם המושל. זאת אומרת, יש לך צדיק גמור ויש לך צדיק מן הדין. זאת אומרת, זה לא אומר שהוא צדיק גדול, אלא עושים חשבון איתו, יש לו נקודות לא טובות ונקודות טובות, אז עושים איזה משקל, הוא נהיה צדיק, אבל צדיק בשם המושל.
לא, אז אני לא מתכוון לזה, אני מתכוון דווקא שיש בתוך כל אחד, יש נקודת צדיק שהיא לא בשם המושל בכלל. ויש נקודת רשע שהיא לא בשם המושל בכלל. אז מה שאני אומר, הכל אפשר להבין עליי גם, ובתוכה יש חלקים, ואלה... זה לא, עוד פעם, זה לא קריקטורה, זה לא אפס ואחד.
אז שכתוב ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, זה על מנת שנוכל להבחין מהו המעשה הטוב ומהו המעשה הלא טוב.
למה אתה אומר את זה?
כאילו זה נשמע כאילו שהאור בינתיים ויר אלוהים את האור כי טוב, הוא ראה את האור כאשר הוא עדיין מעורבב בחושך, הוא מזהה שהאור הוא טוב. ואז הוא מחליט להפריד בין האור לבין החושר. שנוכל להבחין מהו מעשה טוב ומהו מעשה לא טוב. זאת אומרת, כי אתה אומר, שימה, אתה אומר, הכל יחסי. הרשות היא יחסית, היא בתוך בן אדם, יש משהו שנוכל להבחין, אבל מה טוב בהתנהגות שלי, בתוך אותה התנהגות, מה אפשר לקחת כטוב ומה אפשר להבחין כלא טוב.
וזה הזמה.
כן.
וזה הזמה. לא שהוא מכחיש שהרשע. בסדר? בסדר, אם לא יודע מה הגענו לזה, כן.
לא, חברתי לזה כי אמרת, זה לא צריך להסתכל בקריקטורות. כן, נכון. זה בדיוק מה שהוא נותן לנו, ההבחנה לא בשביל לבנות את הקריקטורה, אלא בשביל להבחין מה טוב ומה רע, ולהגיד, טוב, אני לא בקריקטורה, אבל זה עדיין, עדיין, מה הוא בתוך המעשה, מה הוא הטוב
של המעשה. אבל איך אתם מסתדרים
עם שרש שאומר? עוד פעם, מי זה רשעים? רשעים... אנחנו, יש לנו אוטומט, ונראה לנו שזה הפשט המוחלט. אנחנו אוטומט קוראים רשעים, מציירים ציור של איש רשע. קוראים צדיקים, רואים ציור של איש צדיק. הוא אומר, כל ממדי הרשעים וכל ממדי הצדיקים, בתוכי יש חלק רשעים, בתוכי יש חלק צדיקים. זה. אז כשאומר לצדיקים, לחלק שבך שהוא צדיק, זה טוב. לחלקים שבעולם שהם בחינת צדיקים זה טוב, לחלקים שבעולם שהם בחינת רשעים זה רע. עכשיו, מה קורה כשהטוב והרע מעורבבים? כמו שאתה אומר, זה קורה למשל באברהם ולוט. אברהם מסתובב עם לוט ביחד. אברהם הוא יותר בבחינת הצדיק, ולוט יש לו עוד תערובות כל מיני. מה קורה? הקדוש ברוך הוא מפסיק לדבר עם אברהם. ככה כתוב במדרש, שהקדוש ברוך הוא נראה לאברהם אחרי היפרד לוט מאימו, זה הממזל, שים את לוט בצד, אפשר עכשיו לדבר איתך. למה? כי אם אני מוריד לך את האור, גם לוט מקבל ממנו וזה מזיק. אז אני לומד שאני צריך לעשות את פעולת ההפרדה. בימים הזה נקרא תיחום והפרדה. שאני בתוכי יש איזה טוב ורע מעורבבים. אז המשימה שלי היא לעשות את ההפרדה, זה החלק המקולקה, זה החלק המיותר, זה החלק הטוב. אני עושה את ההפרדה, עכשיו הטוב יכול לקבל את האור שלו. כי לפני זה, לפני שאני עושה את ההפרדה הזאת, את הבירור בין טוב לרע, גם הטוב לא יכול לקבל את האור שלו, כי הוא בסלט. נגיד, היה לי תוכנית יפה לשמח את הבת שלי, ואז משום מה התפלק לי והיא בסוף בכתה. בסדר? עכשיו, אצלי יש מישמש כזה כללי, שכולו יש הרגשה שכל העסק יצא קווץ'. עכשיו אני עושה הפרדה. תגיד לכולם שכל הכיתה תשמע אם זה רלוונטי. מה? תספר לנו?
אני לא יכול.
אני אפילו לא הקשבתי.
הבנתי. בקיצור, אז מה העצה הימימאית? אבל זה אותו עניין בעצם. היא פשוט מנסחת לנו רעיונות תורניים בשפה כזה יותר סטרילית. תעשה הפרדה, בסדר. הנה פה עשיתי טעות, פה, אבל הרצון שלי היה טוב, נפלא. זה שעד במשך שעה שימחתי אותה והתפוצצה מבכי רק ברבע שעה האחרונה, אוקיי, אז זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב. זה נבדל מהרע גם בנפש שלי, אני מבחין בין זה. לפני שאני מבחין, אצלי כל העסק הזה מעורבב, אז נראה לי שזה שבסוף התעצבנו כולנו יחד, זה הורס את הכל. למה נדמד לי שזה הורס את הכל? כי אין לי הבדלה בנפש, יש לי מישמש. ברגע שאני עושה הבדלה ברורה, אז את מה שטעיתי, טעיתי. זה בחינת רשעים, אין בעיה. מה? כל הזמן. כן, כן. זה עבודה מתמדת, לעשות הפרדה בין מהות למיותר. זה עבודת הבירורים. זה נקרא בקבלה עבודת הבירורים. צריך לעשות הפרדות כאלה. זה גם, מה זה? זה לא מעייף. זה מעייף לחיות בתוהו ובוהו. זה מעייף לחיות בלי הבדלות. ברגע שיש לך הבדלות, החיים לא כאלה מעייפים. אז אתה יודע, אוקיי, זה היה חלק השבור, אני יודע שהוא חלק שבור, אבל זה חלק טוב, אז האור יכול להגיע אליו, אז אני יכול ליהנות מזה, אני יכול לקבל את האור מזה, אני יכול להוריד לזה טוב, אני יכול לפרגן לזה, בסדר? או אתה רוצה להגיד מילה טובה, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, פה זה מה שעשית, זה לא בסדר, אבל זה היה נפלא, בוב, תשלח לשם אור, אין בעיה. בסדר? אז מה אמרנו? אז בוא נבין רשעים וצדיקים בממד רוחני, זה כלים לא מתוקנים וכלים כן מתוקנים. בסדר? משל, לא צריך להיבהל מזה. משל טיפה מופשט, אבל הוא די אפשר לתפוס. המשל הבסיסי של הקבלה זה אורות וכלים. זאת אומרת, התכלית של הבריאה, מה? מה?
סתם,
יש לי סתם רעש.
הלאה.
תפסיק.
תפסיק
לנו
רעש. דיבה,
דיבה. זה החלק הרע.
אז המשל הבסיסי של הקבלה זה אורות וכלים, שהתכלית של הבריאה זה לתת אורות בתוך כלים, כלים מתוקנים. עכשיו, כלים לא מתוקנים נקרא רשעים, כלים מתוקנים נקרא צדיקים. אז הוא אומר ככה בצורה פשוטה, כלי שלא ראוי לקבל את האור, זה מזיק לו. כלי שכן ראוי לקבל את האור, זה מטיב איתו. זה יכול להיות אני היום, בבחינת צדיק. מחר אני בבחינת רשע. לפני שעה הייתי בבחינת צדיק אחרי שעה. ולכן, כן. עכשיו, הקדוש ברוך הוא רואה דבר שהוא באמת מפתיע אותנו וכמעט קצת מעצבן אותנו. זה, אם אור זה טוב, תתן לי. אז הוא אומר, לא, זה לא עובד ככה. אני יכול לתת לך משהו טוב, בשבילך זה יהיה רע. אז זה יהיה לך רע. אתה רוצה להבין את הבורא, אתה רוצה להבין למה קורה לך דברים בחיים, אתה רוצה לדעת מה הייעוד שלך, אתה רוצה לדעת. אתה חושב שזה יעזור לך, זה לא יעזור לך. תדע לך שאני עושה לך טובה גדולה שאני מסתיר את זה ממך, שאתה לא יודע ואתה לא רואה. עכשיו כל אחד צריך ללכת לבדוק מתי הוא ראה וזה הזיק לו, אז הוא יתחיל לחוש את זה. מתי יש מצב שאתה קולט משהו וזה דווקא מזיק לך.
יכול להיות דוגמה? אתה כבר עשית את הדיור.
מה זה?
אתה כבר עשית את הדיור כמה פעמים. ממש זה קצת יותר מיוחד.
מה? איך?
זה יכול להזיק.
איך אור מזיק? כמו ידיעה, כמו הבנה פנימית, כמו...
תלכי לכותל, תראה.
אבל אנחנו מחפשים איזה משהו שאצלנו, אצלנו ברמה הזה, זה יותר מובן, כי להבין את זה על אחרים, זה קל, אז הוא באמת זה דופק אותו. איפה זה דופק אותי? ולמה זה חשוב להבין את זה? כי אז יכול להיות שאני אשמח להיות בהסתרה קצת. אנחנו, הנטייה הטבעית שלנו, תראה לי, תראה לי, בא עשה להיות בהסתרה. זאת אומרת, מה אתה חושב? ברגע שאתה קולט שההסתרה היא טובה לך, אז אתה גם שמח קצת להיות בהסתרה.
זה מובן מאוד.
אם זה לתת אחריות,
כאילו... רק זה מתנגד למה שאמרת בהתחלה, שאם הייתי יודע למה משהו קורה, אז הייתי אולי שמח גם בזה.
זה לא מתנגד, זה אותה... הסתירה הזאת היא מובנית פה. היא מובנית פה, שמצד אחד זה אור נפלא, ומצד שני זה אור מזיק. זה השאלה מתי. לפני התיקון, שאתה בבחינת רשע, זה מזיק לך. אחרי התיקון, שאתה מבחינת צדיק, זה מטיב איתך.
יש מדרש מפורש שאומר, יפול מצידך אלף ורבה ממיניך אליך לא ייגש. אז כתוב בגמרא, סך חסד גדול הקדוש ברוך הוא, שהוא מסתיר מעינינו את כמות המזיקים שמסובבים אותנו, שבלעדי זה
היינו משתגעים.
כן.
אפשר לתרגם את זה בפרק, בקטריות, מיקרובים, וירוסים, לא היינו רואים את ריבויים מסביבנו, אז היינו חיים בחרדה תמידית. ההסתרה הזאת היא טובה לנו.
אז הנה דוגמה אחת, בסדר?
אנחנו מספיק אמונה שהקדוש מגן עלינו.
אז דוגמה אחת זה המזיקים, בסדר? שיש כתוב בגמרא, יש הרבה מזיקים מסביבנו, כל מיני כוחות שזה, אבל עשו לנו טובה, מסתירים את זה מאיתנו, כי היינו נכנסים לפניקות. בצורה אחרת, בוא נגיד את זה, אם היית רואה מה המילה שלך של לשון הרע עושה בעולם, היית נופל ברצפה. עכשיו הקדוש ברוך הוא רחמן איתך, יודע שאין לך שום כלים להכיל את זה, מה אתה עשית עכשיו. אז הוא לא מראה לך, נראה לך שלא קרה כלום. הוא נחמד איתך. אתה רוצה לדעת מה קורה? נראה לך, אין בעיה. אבל אתה טיפול מהכיסא. ולהפך אותו דבר, וזה יותר קשה להבין קצת, הוא גם מסתיר ממך מה הכוח של מילה טובה שלך. כן? ותפילות. אתה נראה לך שאתה לא עושה כלום.
בדיוק הפוך ממה שאמרת, אז לא בדיוק. מה שאני הבאתי מה שאמרת, זה שכשאני נמצאת במצב של רשעית כביכול, האור שאני מקבלת מבחוץ, יוצאת לי כנזק.
אז קודם כל אור...
כאילו מהשם או שמה...
אז זהו, זהו, אז רגע. פה רגע דיברנו על האור בבחינת של השגה והבנה של המציאות. וזה בין היתר להשיג גם את הנזקים. זאת אומרת, מה זה האור? האור לענייננו זה שאני יודעת מה קורה כשאני עושה טוב, ואני יודע מה קורה כשאני עושה לא טוב. זה תפיסה פנימית. מה המשמעות של העולם? מה המשמעות שלי? כמו כתוב על קין, שכשהוא רצח את הבל, הוא רצח אותו ואת כל דורותיו. אז כשהוא גילה את זה, הוא לא יכל לקום. אתה קולט מה קרה. בסדר? אז זה דוגמה אחת. בוא נגיד מצד הטוב. לכאורה, בסדר, הבנו מצד הרב, למה אתה לא מראה לי איזה כוח נפלא יש לתפילות שלי ולמצוות שלי, שאני מדיקה עכשיו נר חנוכה, למה אתה לא מראה לי איזה אורות עצומים יש בתוך המצווה, למה אתה לא מראה לי את זה? אז קודם כל, משמע מזה, שזה גם יזיק לך.
אני חושב שזה יסיר מאיתנו את הבחירה, חופשי. יסיר את הבחירה.
כן, אז יש הבנה כזאת, נכון, שכשהקדוש ברוך הוא מתגלה, אז אין לך ברירה לעבוד אותו. בסדר, אתה רואה, זה טוב, זה גנב לך את הבחירה. אז זה משאיר לך את הבחירה. יש עוד הרבה צורות אבל. יש הרבה עניינים, למשל, שאתה תחשוב, אתה מחזיק את הקדוש ברוך הוא בידיים. הנה, אני אומר תפילה, הנה קורא, כן? כל גודל הניסיון הוא שאתה תאמין בטוב הזה בלי שאתה רואה את התוצאות שלו. שאתה תפעל בלי לראות את התוצאות. ואתה תאמין שיש תוצאות, אבל לא מראים לך. ואז אתה ממשיך לעשות את זה, כל השתיק. אבל יש הרבה הרבה, כל אחד צריך לראות איפה זה הנקודה הזאת שהוא מגלה, שהאור הזה של ההשגה, הוא מזיק לו. אותו דבר זה בתורה, למה אתה לא נותן לי להבין פנימיות התורה? זה יזיק לך. אז הקדוש ברוך הוא רחמן איתך, והוא נותן לך לגלות את זה לאט לאט בקצב שלך, על פי... התיקון שאתה עושה, אז הוא נותן לך מה ששייך אליך, ואז גם את זה הוא לוקח, ואז... ניקח עוד דוגמה, אבל עוד פעם זה מצד ההפוך ולא מצד הטוב, לא נורא, זה גם משהו, שיש צורה שאדם יכול ללכת להבין את חסרונותיו. הוא יכול לחטט ולמצוא אותם. ועושים את זה הרבה בכל מיני סוגי טיפול, הולכים לחפש את החסרונות שלי. עכשיו, המבנה הבריא של הנפש, שאתה לא הולך להשיג את החסרונות שלך, עד שהנפש, עד שהקדוש ברוך הוא מראה לך אותם בזמן הנכון, באופן שיכול להרים אותך. בסדר? כי הבעיה זה, כשמגלים לך חיסרון, שאתה לא מוכן לגלות אותו, אז זה מפיל אותך. אם אתה כן מוכן לראות אותו, ואז הקדוש ברוך הוא מגלה לך אותו בזמן הנכון, אתה לא מחפש לראות חסרונות, המראה לך את החיסרון, יש לך כוח, אתה מתרומם מזה ולא נופל.
אני חושב דווקא שאתה מבין את החיסרון, זה סימן שאתה כבר מוכן לתקן אותו.
אבל זהו, מה שאני מנסה להגיד, שהמבנה של העולם הוא לא כמו פה, שזה נשמע סטרילי יפה, שזה גנוז ואי אפשר לגעת. הקדוש ברוך הוא גם אפשר למי שמתעקש, לשבור את הגניזה ולקחת את האור בלי רשות. אבל בהקשר שלנו, אתה יכול לגלות חסרונות שלך בשעה שאינך מוכן. כמו שבלעם יכול לדעת דעת עליון, למרות שהוא לא צדיק. יש מבנה כזה שאפשר לשבור את המערכת, ואתה תקבל השגות בעת שאתה לא מוכן להם. התוצאה זה שזה מפיל אותך ולא מרים אותך. למשל, יש לך שכל גדול. בסדר? אבל כשהשכל שלך גדול על הלב שלך, אז השכל משמש אותך לרעה. לפגוע בעצמך ובאחרים ולסבך את החיים וזה. אז זה גם כן סוג של אור. או האור של הלב. יש לנו רגשות עצומים ונפלאים בלב. למה זה נסתר מאיתנו? כי מסתבר אנחנו לא יכולים לשאת אותם. אז אנחנו צריכים לאט לאט לתת להם להיפתח עד שתקלוט מה יש לך בלב. אם אתה הולך עוד צעד קדימה, זה האור הכי גנוז ממך, זה מי אתה. לא מספרים לך מי אתה. ואתה צריך לאט לאט בקצב שלך לפתוח את זה, בכמה אתה מסוגל להכיל את זה. למשל, אם היית יודע איזה אור נפלא אתה, במקום חייך היו מתהפכים. אבל אנחנו לא רוצים, אז הקדוש ברוך הוא רחמן איתנו, הוא אומר בסדר. אני אגלה לך מי אתה, כשתרצה, וגם במנות מדודות לאט לאט, נגלה לך מי אתה.
והתהליך העצמי, אם אנחנו רוצים להגיע למודעות, משהו שהוא לא טוב אם הוא לא...
בדיוק. זה החידוש הגדול שנקרא בימים הלא לחטט, או ברב אשלג, אורות דחוכמה בלי אורות דחסדים, או ברבי נחמן, ידיעה בלי אמונה, שיש אפשרות של תהליך מודעות עצמית מזיק. אם הוא לא בכלים של אמונה. כלים של אמונה זה, אני לא רוצה לדעת חסרונות שלי אם אין לי משהו מועיל לעשות איתם. זה נגד ההיגיון הרגיל, שההיגיון הרגיל אומר, לך תחפש, כאילו, כדי, לך תחפש השגות, לך תחפש חוכמות.
לא, אם אנחנו מבינים נכון, ככל שאני אדע יותר עליי, על עצמי, אז אני אנסה לשפר.
לכאורה, נכון, נכון, לכאורה, אבל...
להיות במודעות ואז להשתלט על...
מסתבר שלא, כי אם אתה בבחינת רשעים, דהיינו, אין לך כלים להכיל את החסרונות האלה, מה שיקרה זה שלא רק שלא תשתפר, אתה יותר תיכנס לרגשות האשם וייאוש והאשמות. עכשיו, בוא נלך רגע עוד מצד האור, תורה. אותנו מחנכים תורה, תמיד צריך להבין. לפי הלימוד הזה שלנו, אתה צריך לדעת מתי לצאת משיעור, מתי להפסיק ללמוד. כי התורה יכולה לתפך לך לסם מוות. מתי? למשל, אם אתה לומד על מדרגות, או על, נגיד אומרים בתורה, שזה וזה וזה, זה נפלא מאוד, וזה זה גרוע מאוד. ואתה לא שם, מה זה גורם לך? להרגיש נחס עם עצמך. וזה לא דווקא גורם לך להתקדם לשם, זה גורם לך למשברים פנימיים אינסופיים. אז הצדיקים התפקיד שלהם זה לגלות את התורה לפי הכלים, ולא להגיד לבן אדם תורות שהוא לא מוכן לגלות אותם גם מצד הטוב, גם לגלות לו כמה הוא נפלא. זאת אומרת, וואו, אם אני כזה נפלא, אז איפה אני ואיפה החיים שלי עכשיו? וואי, איזה טמבל, איך הרסתי לעצמי את החיים, איך אני הורס, איך אני אתחיל את זה בכלל, זה כזה רחוק, לא יודע מאיפה להתחיל. בסדר? אז זה סוד הצמצומים. זה עושה לו בדיוק שבירת הכלים שמגלים לאור נפלא. מה יותר נפלא? כן? מאיפה אני?
אז נשאר בור ולא להסתכל על עצמנו פעם אחת ולהגיד פה אני צריכה להשתפר ופה ופה כל הכבוד אליי. כאילו זה נראה לי...
זה אומר הפוך. זה להגיד לקדוש ברוך הוא, את החסרונות שאתה רוצה לגלות לי, אני מעוניין לדעת. את החסרונות שאתה לא רוצה לגלות לי, אני לא לחפש, לא מעוניין לדעת. לא אני מהאינטרסים שלי.
אין הפחדה, אני תמיד מרגישה שהשם איתי, ויחד איתי, אני עושה את התהליך.
טוב. אני אומר, אנחנו נחזור לנקודה הזאת 7,000 פעם בשיעורים, אם שמתם לב, זה כמעט כל שיעור חוזר. זה נקודה מאוד יסודית, כי זה הנקודה של באמונה, אני אסביר את זה בלשון רב אשלג משהו אחר. מה שאת אומרת זה ללכת לחפש מקום חיסרון. הרב אשלג אומר, רוב העבודה ביום...
לא,
מודעות? אז פה אנחנו רמאים. כי המודעות שלנו אף פעם היא לא בשווה ערך לטוב שבי. אנחנו עושים תהליך של מודעות שאנחנו קוראים לו מודעות למה שיש בי, אבל ימימה אומרת, אנחנו מחסירים מהטוב ומוסיפים על המיותר. זאת אומרת, את הטוב שבי אני מוריד מערכו הרבה, בלי לשים לב. אני אומר, לא, זה לא שווה, זה סתם, זה. המיותר, בשביל שאני מנפח אותו. אם היינו באמת נאמנים לתהליך המודעות שבו אני, קודם כל לפי הסדר הזה, מגלה את הטוב שבי קודם ואחר כך את המיותר, וגם נותן לו משקל אדיר שכל תנועה טובה היא נפלאה ועצומה, והמיותר הזה הוא חיצוני לי לגמרי, אז תהליך מודעות הוא בריא. אז, אבל אנחנו לא עושים סדר כזה. כן? אז, טוב, בסדר, רגע שנייה, נניח לזה. אז חוזר לתורה, למשל, מה שהבעיה שיש לנו היום ספרים. ספרים אין להם בקרה. אתה יכול לקרוא כל דבר, וגם אתה התחנכת בתרבות אינטלקטואלית שאני מחויב להבין כל דבר, ושלעזוב זה חולשה וותרנות אינטלקטואלית. מה שאנחנו עושים, יש לנו אפשרות נפלאה לשבור לעצמנו את הכלים בלי סוף. כי אנחנו הולכים ללמוד דברים שלא שייכים לנו בכלל. למשל, רבי נתן אומר על ספרי מוסר. אומר, ספרי מוסר נועדו להרים אותך. עכשיו נותנים לכל ילד בן, לא יודע כמה, לקרוא מסילת ישרים. תגיד לי, מה הוא אמור לעשות עם זה? כאילו, זה רק ישבור לו את הצורה. אבל אז זה תורה. איך תורה תשבור לו את הצורה? מסילת ישרים, ספר קדוש של הרמח"ל, שובר לו את הצורה. זה לא קדוש, זה קדוש, אבל יש חוכמה גדולה לדעת איזה אור שייך למי. ואם הילד הזה תבול איפה שהוא תבול, ואתה נותן לו מסילת ישרים, הפער הזה מרסק לו את הצורה. אז או שהוא יעזוב את זה, או שהוא ישנה את הספר הזה, או שיותר גרוע. הוא יגיד, אוקיי, אני צריך לעשות הצגה גדולה פה. אני סוגר מתחת למקם את כל מה שאני באמת, ואני משחק הצגה של דוס. זה הכי גרוע. כן? כאילו הוא לומד את התורה, הוא יכול לחזור על הפסוקים, אבל בפנים יש בו משהו שאומר, וואו, איפה אני? אני ממש זבל, כאילו ביחס למה שכתוב פה. הוא יגיד מילים יפות. כל זה קשור לאור שאינו כדאי לרשעים. מה זה רשעים? סתם, אתה לא בנוי לזה. אתה לא בנוי לזה. אז יש רספקט של להוריד את האור באופן הראוי לכלים. גם אם זה טוב ונפלא. אז לפי ענייננו, גילוי האור של מה אתה יכול להיות, מה באמת נמצא פה בעולם, מה זה? יש, מה זה הרשעים לצדיקים? זה תהליך הדרגתי. והתהליך ההדרגתי הזה צריך עם הרבה כבוד לקצב שלנו. זה מה שאנחנו, אומר, שבירת הכלים נעשתה על ידי ריבוי אור. או ברבי נחמן הרבן חוזר הנושא של דחיקת השעה, שאתה רוצה לפני הזמן. אני רואה את השגות, אני רוצה מדרגות, הכל טוב, אבל עכשיו, למשל, כתוב, למה אנחנו לא מבסוטים עד הגג מכל התורה שאנחנו לומדים והמצוות שאנחנו מקיימים? למה זה קורה? הרי יש שם אור נפלא אלוקי. למה אני לא שמח? חשבתם איזה פעם, זה מטריד אתכם.
אני דווקא כן.
כן, אז אם אתה נפלא ורוקד עד הגג, אז נפלא מאוד. הרבה מאיתנו לא מסופקים. יפה. אני הייתי פעם. יש... כי יש, בונים לנו איזה מערכת ציפיות מה אנחנו אמורים להיות, בלי שנשים לב, ואז תמיד ביחס לזה אני לא מספיק. נגיד, אני אומר, עד לפחות לגבר, לאישה גם ודאי, אבל לגבר זה מאוד בולט, עד נגיד שעה 12 בצהריים ביום שבת, הוא קיים קילויים וטונות של מצוות. הוא היה צריך לשבת על המפה להגיד, אני, מה זה... זכיתי בחלקי לעולם הבא, אין מאושר ממני. מכאן והלאה, כל מה שאני עושה זה בונוס. מכאן והלאה זה בונוס. אני עד 12 כבר עשיתי כמה פרקי תהילים, התפללתי, איזה נפלא אני, הגעתי לבית כנסת. מה זה, יש אנשים שותים בירה ולא יודע איפה בזמן הזה, אני הייתי בבית כנסת. חיכיתי לאכול עד סוף התפילה, מי שעשה את זה. כן, אז רק אכלתי עוגה לפני התפילה, כי חבדניקים יש יותר, ודאי, למדתי, זה הגעתי, עשיתי קידוש, הייתי ממשפחה שלי, אני בשב... למה? זה לא מספיק, יש לי עוד, צריך ללמוד, זה למי שיש לו את המנגינה הזאת, כאילו, מה, למה? ריבוי אורות, ריבוי אורות. אז ההפוך מריבוי אורות, במקום חיפוש מודעות, זה הודעה. זה ההפוך של זה. התנועה ההפוכה היא אומרת, במקום לחפש להתקדם, אתה תגיד תודה על כל קצת אור שאתה מקבל. זה צדיקים. רשעים הם רק רוצים עוד ברוחניות. לא בגשמיות, בגשמיות בסדר, זה הרשעים הגסים. אנחנו רוצים אור ברוחניות. לא למדתי מספיק תורה, לא הייתי מספיק זה, לא הייתי אמא מספיק טובה, זה רשעים. כי אני אף פעם לא מבסוט, אני אף פעם לא מבסוט, אתם מבינים מה אני אומר? רשע זה אדם שאף פעם כלום לא מספיק לו. זה כלים, מה זה הקליפות בקבלה שהם אף פעם לא שבעות. הב, הב, תן לי, מקבל מנה, רוצה 200. אז אני לומד תורה עם הקליפות שלי. אני בא עם כל האגו טריפ שלי שאני רוצה להיות למדן על או אני לא יודע מה, ואז אף פעם לא מספיק לי. אז אני בא עם הקליפות, אז רק שלא יגידו לי עוד מדרגות עליונות, אז עוד יותר לא מספיק לי. ואז תמיד, למה אני לא מבסוט? באמת אני מבוס על הקדוש ברוך הוא. אני כל הזמן מתלונן על הקדוש ברוך הוא, למה הוא לא נותן לי מספיק מדרגות תורניות ורוחניות, ולמה אני לא אמא מספיק טובה, ולמה זה... מה זה הודיה? הודיה זה כל פיסה קטנה באימהות, בקדושה, בתורה שאני מקבל, תגיד תודה כאילו זכית בפייס. באמת זכית בפייס, זה לא כאילו. הוא יראה שאתה ככה, תקבל עוד. הוא יראה שאתה ככה, תקבל עוד, כי אם לא, מה יקרה? רק תהיה יותר צמא. אז מה זה יעזור לך בחיים? אתה עוד פעם תרגיש לא מסופק, לא מספיק, לא מתקדם, לא זה, לא יודע מה. הוא אומר, מה זה? צדיק זה אדם שיש לו כלים...
זה עוזר לך להתקדם.
מה? לא, הוא אומר שזה בדיוק לא. זה נותן לך אשליה של התקדמות מצד הקליפות. אתה כל הזמן בתחושה של... אבל אתה אף פעם לא שבע. לא שבע אף פעם, כי אור יש אינסוף, תמיד. אז הקדוש ברוך הוא לרשעים הוא נותן להם, כך. כך, כך, אתה רוצה עוד לימוד, תיכנס בזה עוד לדיכאון. אתה רוצה עוד קורס על מודעות עצמית, עוד יותר דיכאון. מה שאתה רוצה, נתן לך בכיף. אתה צריך להודות במקום לחפש התקדמות. זה, אתה, תודה רבה, תראה, אם תנסו את זה, please try this at home, איך אנחנו אומרים, קח משהו קטן אחד שאתה עושה בקדושה, ותעשה ממנו חגיגה אמיתית ממש. תגיד, וואו, איזה זכות, נתת לי היום להגיד פרק תהילים אחד, אמרתי ברכה היום, איזה מדהים, מה, היה שווה לי לבוא לעולם שהיית נותן לי להגיד ברכה אחת. מדהים. לכולנו זה בלתי נתפס, כי אנחנו בכלל לא במגרש הזה, של הודעות של זה. כן? וואו, זכיתי ללמוד תורה, איזה מדהים, תודה רבה לך שנתברך, איזה זכות, מה זה, תראה מה זה, יכולתי להתגלגל בביבים, נתת לי לבוא ללמוד תורה, איזה מדהים, תודה רבה, אני עושה סעודת הודיה, למדתי שיעור תורה אחד. אני אמא, זכיתי להכין היום ארוחת ערב לילדים שלי, כן, אבל לא הייתי מספיק נחמדה, עזב אותך, זכיתי להכין להם ארוחת ערב, לא צעקתי עליהם, לא מכות, לא כלום, נתתי להם אוכל, נכון? מה זה? אפילו צעקתי, אבל מכות לא נתתי, תודה לך, יש אנשים שנותנים מכות, ויה. החוסר סיפוק הזה שאנחנו קוראים לו בטעות התקדמות, זה הוא קורא לו רשעים. זה חוסר סיפוק מתמיד ששייך לרשעים. הצדיקים המאפיין שלהם שהם מסופקים במה שנותנים להם. עכשיו, למה זה מטעה אותנו? כי הרגילו אותנו לחשוב שרשעים הם לא מסופקים בגשמיות. אבל לא דיברו איתנו על חוסר סיפוק רשעי בקדושה, ברוחניות. זה יותר גרוע. כי בקדושה עוד אתה איכשהו יכול להשיג מיליון דולר, אבל ברוחניות, בחיים לא תשיג.
מיליון דולר זה אף פעם לא מספיק.
אז אני אומר, עד רבה, ברוחניות יש הרבה יותר רוב. ולכן, אם אתה לא מסופק, אז על היוסטור, אם אתה תמיד רוצה עוד.
אבל דווקא גיבלו אותנו שכאילו לא להיות מסופק, זה כאילו לא יצאות מספיק, אז זה אומר שזה שלילי, כי אתה לא מתקדם. ואתה אומר, מהפוך הוא, כאילו אם אתה מסופק, ואתה מרגיש טוב ממה שיש לך.
אז זה סימן שאתה צדיק.
זה לא נתן לך את ההזדמנות, דווקא להתקדם או קצת.
זה אחד, אבל עוד פעם, כאילו המטרה היא להתקדם, זה לא המטרה. המטרה היא להיות צדיק, דהיינו מודה להשם במה שהוא נותן לך.
לא בלכתוב.
אז עזוב, מה זה צדיק? צדיק זה אדם שאומר, עזוב, לא תיתן לי שום השגה יותר, שום לימוד, שום מצווה יותר, אני מודה לך מפה ועד הודעה חדשה, כבר מעכשיו, גם אם אני לא זז מפה מילימטר, לא מתקדם. אבל, אתה כזה? כך תתקדם. אבל זה הפוך. זה הפוך. אתה אומר לו, עזוב אותך, אני מוכן להודות ולהלל לך, שאני זכיתי להיכנס היום בכלל לבית כנסת ולהגיד קבלת שבת, גם אם לא תיתן לי יותר שום התקדמות בחיים, והיא הייתה דרדלה כזאת, ואני דיברתי עם הזה, והייתי בבית הזה, ובאתי באמצע והלכתי, מודה לך על זה. אני מוכן להסתפק בזה. דיינו. מה זה דיינו? זה לא, נו, בסדר. אני צריך להתחיל לרקוד ולהודות ולעשות סעודת הודעה על זה וזה. אז הוא אומר, ככה, זה צדיקים, אז האור כדאי לך. אם לא, האור לא כדאי לך.
אז אחר, רק שיעור שאנחנו רוגדים
בקיצור. בוא נקודע.
לא שלי, לא שלי.
לא, כי אתה אומר, כאילו, כל דבר שלימוד תורה זה גם כאילו להתקרב, אז זאת אומרת שעשינו את הצד שלנו אולי.
מה?
כבר את הרבה אני מדברת בשבילי.
כאילו, תראה מה זה, תראה מה זה. מה אתם עושים זה מובן מאליו. אני לא יודע, אני הסתובבתי קצת בעולם, ראיתי מה אנשים עושים במוצאי הסוף שבוע שלהם. אני, זה מדהים אני, במקום ללכת לא יודע מה לעשות, במוצאי שבת, בלילה, כשזמן טוב ללכת לישון או להתאפץ מול הטלוויזיה לזבזב, אני הולך ללמוד תורה. איזה מדהים אני, וואו. וחינכו אותנו שזה יוביל אותנו לאבדון, זה הבעיה. שזה כאילו, אם אתה תהיה ככה, אז לאן תזוז?
באמת היא הגדרתך של רשעים, זה בדיוק מה שכתוב. יוב אומר, בראת הרשעים, בראת הצדיקים. זאת אומרת, צדיק ורשע לא אמר בנידה שם. כן. כשקדוש ברוך, זה מרשעים, זה אנשים שיש להם את ה...
טוב. אז בואו נמשיך קצת, אחרי שפתחנו את זה קצת למה זה רע לנו, מזיק טוב.
כשאתה אומר לעשות הודעה, אתה אומר לעצמנו וגם לאחרים, להתנהל
באותו סבב? התורה אחת היא, אמרנו פעם. אנחנו אומרים כאילו, האם אני צריך לעשות אותו דבר לי כמו לאחרים? זה לא שאלה תיאורטית, אין לי שום אפשרות אחרת להתייחס לאחרים כמו שאני מתייחס לעצמי. גם אם אני עושה הצגות, אבל באמת, באמת אין שום אפשרות. אם אני יודע להודות לעצמי על כל תנועה טובה, ודאי שאני יכול להודות על כל תנועה טובה של השני. כשאני לא מודה על כל תנועה טובה לעצמי, אז ודאי שכל הודעה לשני על תנועה טובה זה בלוף. או שאני רומז שהוא חלש, לוזר, לא כמוני, שאני חזק, אני לא צריך להודות על תנועות קטנות, או שלא יודע מה, יש שם איזה בלוף מאחורי זה. תורה אחת, מה שאני מתייחס לאחרים זה מה שאני מתייחס לעצמי, אין בזה בכלל... משחק, זה לא שאני יכול לעשות אחרת, זה מתמטיקה. ודאי. אז ברגע שאני אסלח לטעויות של עצמי, למשל, ודאי אני אסלח גם לטעויות שלהם. זה לא זה. ואם אני אומר לו, לא נורא חמודי וזה, הוא קולט את ה... רגע, מה זה לא נורא? אתמול כשאת עשית טעות, ירדת על עצמך שעתיים. אז מה זה לא נורא? זה כן נורא. אז לי את מוכרת מוצר נחות, כי אני ילד קטן או משהו, לא יודע מה... את לא מצפה ממני, או כמו שאת מצפה מעצמך, זה... טוב. אז השלב הבא שלנו זה... כן. השלב הבא זה האור הזה. אז האור הזה, אמרנו, הוא אור של השגות. הוא אור של תורה. עכשיו אנחנו רוצים להגיד משהו נוסף, שזה אור של בן אדם. מה זה האור שהקדוש ברוך הוא מאז? זה את הבן אדם. תראו את זה רגע במקור הבא. עשה לך תיבה, תצא גופר, קינים, תעשה את התיבה, וחפרת אותה מבית ומחוץ בקופן. וזה אשר תעשה אותה 300 אמה, אורך התיבה, 50 אמה, רוחבה, 30 אמה, קומתה. זה פסוקים על נוח, שבעת המבול, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תיכנס לטבע, ותעשה אותה מבית ומחוץ עם כופר, ואורך כזה, וגובה כזה, וכו'. למה הוא אומר לנוח להיכנס לטבע? כי נוח הוא בחינת האור הזה, והוא רואה שהאור הזה אינו כדאי לרשעים להשתמש בו עכשיו. אז הוא אומר לו, כנס לתוך טבע. מה זה טבע? זה אותו פטנט של הגניזה. מה זה גניזה? זה להיות פה ולא להיות פה בבת אחת. מה זה אור גנוז? גנוז הוא פה ואני לא יכול לגעת בו. מה זה צדיק בתוך טבע? זה צדיק שהוא פה ואני לא יכול לגעת בו, והוא כאילו לא פה. הוא כאילו לא פה. אני עשיתי איזה פטנט הלכתי, הקדוש ברוך הוא עשה פטנט עם נוח. הוא לא לוקח את הצדיק מהעולם, אבל הוא סוגר אותו בתוך טבע באופן כזה שזה יוצא שהוא לא רלוונטי לעולם.
יש תורה יפה מאוד של רבי נחמן על הצוהר. על איך הצוהר שבטבע מאפשר להתקשר עם החוץ בלי לפגוע לא באור ולא
באפי. יפה, תפנה אותי אחר כך לסדר. למה? כי זה כתוב במדרש בכמה מקומות שכל פעם לקראת מבול או משהו כזה רוצים להרוג את הצדיק. בלוט רוצים להרוג אותו כשהוא אומר להם אל נא חי תרעו. משה רבנו בא להוציא את עם ישראל, אומר להם, למה תקר רעך? רוצים להרוג אותו. נוח, כשאמר לכל העולם, יבוא מבול עוד מעט, אני רוצה, זה רצו להרוג אותו. אז זה עוד פעם אותו דבר, שהרשעים תופסים שהצדיק הוא מזיק להם. מי שבא להגיד להם משהו טוב, אנחנו נכנסים להתגוננות, וזה מזיק לנו. כי הטוב הזה, ודאי תמיד יש לו גם, הוא בא להגיד לך משהו טוב, אבל הוא מעורר אצלך את ההפך. אתה שומע ביקורת, האשמה, לא יודע מה, ואתה מרגיש שלרעתך. אז יוצא שיותר טוב שנוח לא יתבר. יותר טוב שנוח לא יהיה פה בכלל, כי לידו הוא מעצבן אותם. הם רוצים להרוג אותו, הוא מזיק להם. מרגישים בצדק שהוא מזיק להם. כתוב בצורפית שאמרה לאליהו, באת אליי להזכיר אבוני. כשאתה עומד לידי, האבונות שלי נראים רע. זה לא, לא יודע אם יצא לכם להיות, זה יכול להיות חוויה לא נעימה, אם אין לך, מה זה רשעים פה, בוא נוסיף, אם אין לך, אם אין לך את הכלים לסבול פער, אז המפגש עם האור ישבור אותך.
כמו שלא תומר, אם הרי תנה הצוהרה, הוא רוצה דווקא בצוהר, כי שמה הוא יכול להיות שמה הצדיק שלה, אבל ליד אברהם, אז היו מזכירים לו את ארונותיו.
כן. אז אתם מבינים מה אני אומר? האור הוא טוב אם אתה יכול לשאת את הפער בין מה שהאור הזה מספר לך לבינך. אם אתה לא יודע לשאת את הפער, זאת אומרת יכולת ללכת בסבלנות, להבין שעכשיו קצת זה טוב, שהתקדמות קטנה היא טובה וכולי, אז האור שובר אותך. אז זה גם הצדיק שובר אותך. כי הוא מביא לך איזה נוכחות שאתה לא יכול לסבול את הפער בינך לבינה, זה מזיק לך, אתה רוצה להרוג אותו, אתה רוצה להרוג את עצמך, אתה לא לוקח אותו ברצינות.
זה מדהים מה שאתה אומר, בעצם אתה אומר לנו,
אם
אתה יכול לסבול את הפער, אז אתה יכול להתקדם, אבל אם אתה
לכולנו זה הכל העבודה. מבינה, גם את זה נהפך לגדול עליי. מבינה מה אני אומר, הכל. סיפור דומה. ויהי כאשר הקריב לבוא מצרים, ויאמר אל שרה אשתו איננה ידעתי כי אישה יפת מראית. והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. אז הוא קולט שני דברים. אחד זה שהם ירצו להרוג אותו, שתיים ירצו לקחת את אשתו וגם זה יזיק להם. אז מה הוא עושה? ויהי כבוא אברהם מצרים, עברו המצרים, ושרה איכן הייתה נתנה בטבע ונעל בפניה. מזכיר לכם משהו? אותו פטנט. אור הגנוז, גם אותו פטנט. אור הגנוז. אור הגנוז, זה אותו שטיק, אבל עם בן אדם. לוקחים בן אדם, שמים אותו בטבע, ונועלים, כדי שהרשעים לא ישתמשו. בסוף היא הגיעה לפרעו, והפוך על הפוך, דווקא זה שהיא עירה במצרים, זה באמת הזיק לרשעים. מה זה עשה לכל המצרים? הקעה אותם בחוסר עונים ובמחלות, מה קרה? זה שרה שהייתה בתוכם. זה גרם להם לכל הנזק, אז הם חשבו להשתמש בזה. הם לא קלטו שזה רק יפגע בהם. אם יתפסו את שרה. כן? אז יש שם איזה סיפור שלם, ואז בסוף הם הכריחו אותו לפתוח, אז כל ארץ מצרים הביקה מזיבה. מה זה הביקה כל ארץ מצרים מזיבה? בסוף המדרש הזה. כתבתי לכם למטה, זה בבחינת מאיר מסוף העולם ועד סופו. שרה. שרה, עכשיו אנחנו על בן אדם מדברים, כשמסתכלים עליה זה מאיר מסוף העולם ועד סופו. ולכן הם כל כך רוצים אותה. הצעד הבא צריך להגיד שזה אנחנו. זה עוד צעד שכאילו, השלב הבא זה להגיד שכל אחד מאיתנו, אם היה מתגלה בתוכו הבחינה, הנקודה הפנימית שלו, כשזה מאיר, זה מאיר מסוף העולם ועד סוף. אבל זה גנוז מאיתנו. אין אותו פטנט. ורבנן אמרה, בשעה שנולד משה נתמלא כל הבית כולו אורה. כתיב אחא ותרא אותו כי טוב הוא, וכתיב אתם וירא אלוקים את האור כי טוב. האור כי טוב זה האור שמאיר באור האדם שחי את הנקודה הפנימית שלו. ותצפנהו שלושה ירחים, מה זה? אור הגנוז. צריכה לגנוז אותו בטבע. או לפני זה היא גונזת אותו ואחרי זה היא מכניסה אותו לטבע. השלב הבא. מה עוד גונזים בתוך טבע כשאיננו זכאים? את התורה. עכשיו זה חידוש, לא מצאתי לו ראיות, אבל נראה לי מתבקש. אז סבא היה אומר, אם אתם מוצאים איזה מקור, תשלחו לי מברק. אז היום תשלחו לי וואטסאפ. ועשית אהרון עצי שיטים וציפית אותו זהב, דהור, מבית ומחוץ. תצפנו. ועשית כפורת, אתם רואים בפסוק י' ז', מה זה מזכיר?
הטבע,
נכון? טבעת נוח.
אבל זה תודה, בכלל הפסוק של הטבע שקראת עם המידות, זה נראה כמו בניית המשכן.
בדיוק, אז מה שאני רוצה, ולזה כן קצת מצאתי מקור, זה ברבי נתן על פרשת נוח, איפה שהוא מקביל את זה, שהצדיק הוא בעצמו התורה וכו'. אבל מה שאני רוצה להגיד, שהתורה נכנסת פה לטבע, כמו שהצדיק נכנס לטבע, נכנסת לגניזה. אז מה החידוש שמתבקש פה, זה שלכתחילה הקדוש ברוך הוא רצה שהתורה לא תהיה בתוך טבע. לא בתוך ארון. אחרי חטא העגל ראה שהרשעים אינם כדאים להשתמש בו, נתן להם תורה בתוך ארון. שהתורה הזאת, שהיא בתוך ארון, זה מתנה עצומה, זה שומר, כי חטא העגל קרה בגלל מתן תורה, לא למרות.
מחורת.
בגלל, מה שאומר, זה לא, לא, איזה מוזרים, למרות מתן תורה הם עשו עגל, זה בגלל. כי התגלות שהיא לא מתוקנת, אתה לא מוכן אליה, יוצרת חטאים, בדיוק הפוך.
אבל זה לא שכל העם היה מודע לזה, ורדת למנוע את זה.
את מה? לכן, אמר לו איתי מאשר דיבר, הוא אמר, זה הורג אותנו.
כן, אבל הם מודעים לזה שזה יכול להרוג אותנו.
באמת, זה רעיון מאוד פשוט. אני באמת, בתוך חוויה עצמי, כשאני לומד הרבה, בא לי לעשות סרט חבל הזמן.
סרט?
חבל על הזמן. כשאתה לומד הרבה, זאת אומרת, 7-6 שעות כאן רצופים, ואתה, וואי, הגעת לי משהו. מה אתה רוצה לעשות? להסתכל בסרט, להתעברי, אתה יודע? זה פשוט.
לא יכול לסבול את זה כבר. כן, אתה רוצה ל...
כן, אתה לא יכול לסבול. זאת אומרת שהלימוד פעל בדיוק הפוך ממה שהוא צריך לפעול. למה? כי אתה לא מוכן לזה.
לצפות בצרט.
כן. או, זה צורה אחת, להגיד שזה מוליך אותי כאילו חזרה לצלול לתוך הזה, או בצורה יותר מתוקנת אולי, שאני מרגיש שעד כאן. כאילו צריך קצת, זה עוד קצת,
אני אומר לזה. אבל, חמצן.
אז, כתוב בחלק, איפה האורגנוז לפי זה? אז יש לנו כמה מקומות שהאורגנוז. האורגנוז בתוך העולם. העולם מאיר מלא אור, לא רואים. מתנה בשבילנו. האור מאיר בתוך הצדיק, אבל גנוז. האור מאיר בתוך התורה, אבל גנוז. מה זאת אומרת? שאתה קורא סיפור, ואתה חושב, נרמל, יפה, פרשת שבוע, רעיון יפה. מה? יש בתוך התורה אור שמאיר מסוף העולם ועד סופו, באמצעותו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואתה קורא את התורה ויפה, יצאתי עם רעיון יפה על פרשת השבוע. המצוות, שם אור הגנוז, אתה נחמד, לקט נרות, לא, 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 היה מפגש משפחתי, האור הגנוז יש שם. עכשיו, החידוש זה שזה מתנה, אבל זה סכנה. מתנה שסכנה בחובה, כי אתה יכול לעבור ליד הטבע ולהגיד, טוב, אז אין פה כלום. אתה עובר ליד העולם, אתה אומר, אין פה כלום. אתה עובר ליד התורה, אתה אומר, בסדר, יפה. הרב קרליבך פה בספר, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יש לו פטנט גאוני. איפה הוא מחביא את האור? בתוך אור. זה הכי עובד עליך, כי אתה קיבלת קצת אור, אתה מבסוט. הוא אומר, יש אור לפני מאור, את זה הסתרתי לך בתוך האור. אתה מבסוט, קיבלת משהו נחמד, אז אתה לא מחפש את האור הגנוז בפנים. זה ממש הסבר גאוני. אז, אבל, אז...
הוא מסתתר גם בתוך האווירה, בתוך ה... אבל נחמן אומר שהקדוש ברוך הוא גם מסתתר לך בתוך האווירה שאתה עושה. כן. שם הוא יכול למשוך אותך.
יפה.
אז, גם אור בתוך אור.
אז עכשיו אתה עומד לפני איזה משהו שגנוז בתוך אור. אז מצד אחד אתה מקבל את זה כחסדים שגנזו את זה ממך. מצד שני, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך את זה. זה השתיק. הוא רוצה לתת לך את זה והוא גנז את זה ממך. עכשיו איך אתה עושה את המעבר הזה? הנה זה פה, זה נסתר פה, יש פה אור שמחכה לי, כשאני אהיה בבחינת צדיק. אז מה אני צריך לעשות כדי להיות בבחינת צדיק, כדי לקבל את האור הזה? הנה תראו את זה במקור הבא. הצדיק ההולך בדרכי השם באמת ובתמים, אליו נראה ונגלה אור הגנוז, אור הגנוז. זאת אומרת, פה זה כבר לא לעתיד לבוא. זה הוא מעדן לנו, הנועם אלימלך, מעדן לנו את זה. זה לא לעתיד לבוא במובן של אחרי שנות עולם, אלא כשאתה הולך בדרכי השם, אז נגלה אליך אור הגנוז. ובכל יום ויום שהצדיק הולך במדרגה יותר, נתגלה לו האור יותר. זה בחינת היחסיות. שככל שאתה הולך יותר בדרכי השם, אז מתגלה לך אור יותר. ולהפך, שימו לב, אם מתגלה אליי האור יותר, סימן שאני הולך יותר בדרכי השם. יש למשל הרב אשלג ואיתמר, אחד המורים שלי חוזר על זה הרבה, הוא אומר, אם אתה מקבל נחת רוח, זה סימן שיש נחת רוח למעלה. אם אתה עשית מעשה טוב ואתה מתמלא שמחה, תדע לך שזה הנחת רוח שנתת לשכינה. זה סימן גם הפוך. אז וזהו ראה שאין כדאי וכולי, וגנז לצדיקים לעתיד לבוא. רצה לומר, הצדיקים עתידים להיות לבוא. מה זה לעתיד לבוא? הם יבואו לזה. אל האור הזה הגנוז שנתגלה אליהם. וגם הוא אומר, אתה מקבל טעימה בעצם. האור המלא תקבל אותו בהמשך, אבל אפשר לטעום מעין אור הגנוז בעולם הזה. ובשפת אמת, איתה ברוקח כי על המדבב נרות חנוכה מול על המדבב שעות שהעיר אור הגנוז בששת ימי בראשית. אם כן נראה שנר חנוכה הוא מאור הגנוז, והוא מאיר בתוך החושך הגדול. זהו שרמזו שמאיר מסוף העולם ועד סופו, שאין העלם וסתר עומד נגד זה האור. כי העולם נקרא טבע שהוא מעלים ומסתיר האור. אבל אור הראשון היה מאיר בכל אלה הסתרות וגנזו לצדיקים. קודם כל, מה זה צדיק? זה אחד שמחפש את האור הזה. הוא מבין, הוא מקבל שיש פה הסתרה. בוא נלך לאט, בסדר? קודם כל, לעורר את עצמנו לזה איזושהי התעוררות שתפעיל לנו את המערכת. יש פה בתוך הנרות מאיר אור הגנוז מששת ימי בראשית, שכל מה שדיברנו היום בשיעור זה בתוך הנרות. אז לכן החסידים היו נוהגים לשבת, תסתכל על הנרות זמן.
גרידה.
מה? שב, תסתכל, כי יש פה אור הגנוז מזה, מאיר עם העולם מסוף העולם ועד סופו. מה, אתה פרייר? אתה מדליק הולך. אז לא, זה פה באמת. עכשיו, והקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי את זה. עכשיו, מה זה צדיק? זה שאני, צדיק זה אדם שמחפש את זה. כתוב בזוהר הקדוש משל, שהתורה, זהו, אתם מפוצצים, אה? לפי המבטים כבר קצת ריבוי אור. אז נגיד את זה בלי המשל מהזוהר. מה זה צדיק? זה אדם שכשהוא עומד בפני ההסתרה הזאת, במה הוא מגלה שהוא צדיק? שהוא מחפש את האור הגנוז בתוך ההסתרה הזאת. ישמח לב מבקשי השם. כשאתה עובר עליך איזה הסתרה, נגיד, איזה בלגן בחיים, אז במה אתה צדיק, כשאתה אומר, אוקיי, יש פה את השם איפשהו, אני מחפש אותו. היה מקום כבודו להריצו. אתה שואל את השאלה הזאת, כי מישהו לא צדיק, מה הוא עושה? הוא מקבל את הדינים, הוא בועט בהם. הוא אומר, אין פה כלום, וכועס על כל העולם. ברגע שנכנס לעמדה, ואתה אומר, אוקיי, זה לא שאני רואה למה זה טוב לי, אני יודע שאני כועס, ואני יודע שלא טוב לי, אבל אני מבקש לצאת מהמצב הזה. כן? יש לי מצב שנפלתי אליו בעקבות מה שקרה, אז זה נקרא שהסתתר מעיני האור. מה זה צדיק? זה לא אדם שכבר מצא את האור. כי זה שם אנחנו נופלים הרבה. שאנחנו מרגישים את ההתרחקות הזאת, ואנחנו אומרים, זה סימן שאני לא צדיק. בכלל לא. סימן שאני צדיק אם אני יודע שאני התרחקתי, ואני מביע רצון להתקרב. זה נקרא שאני כבר צדיק. כי המבחן של הצדיק זה בזמן ההסתרה, לא בזמן הגילוי. זה שלא מראים לי את האור, ואני אומר, וואלה, תודה רבה על מה שיש, ואני מחפש את האור, ואני לא בועט. אז זה הפוך, צדיק ייתנו לו יותר הסתרות. כי הוא יגיד, יהיה מקום כבודו בכל מקומות ההסתרה האלה. אז גם במצוות, צדיק זה אחד שעומד מול הנרות, אומר, וואלה, אני יושב מול הנרות האלה, לא רואה שום אור הגנוז, שום דבר, אבל אני מחפש ומבקש. אז זה אומר שאני צדיק כבר. ומכיוון שאני אכנס לעמדה הזאת ואני אעשה את זה בהתמדה ככה וככה פעמים, בסוף זה יעיר לי. ולים את ההיפוך. כי בן אדם בדרך כלל מה הוא אומר? הוא רואה שהוא לא מרגיש כלום, אז הוא אומר, זה סימן שאני לא צדיק, אז הולך הביתה. צדיק זה אדם שכשלא מאיר לו כלום, הוא אומר, תודה רבה לך השם, נתת לי הזדמנות לחפש אותך. גם בתוך התורה, וואי, תודה רבה שנתת לי תורה שאין באור ואני רוצה לחפש אותך בתוכה. אז לפי זה, מה הנר חנוכה יכול לתת לנו? אז פה הוא קצת מסביר לנו, הוא יכול לתת לנו אור כזה שחושף לנו מה מסתתר מאחורי כל ההסתרות שבחיים שלנו. זה מה שהוא אומר. אין אור ואין העלם וסתר עומד נגד זה האור. אם אור כזה, אז ההסתרות הן לא עומדות, הן נופלות. אתה ישר רואה מה טוב בהם ומה רוצים ואיך רוצים לתת לך טוב, וזה האור הזה שמאיר. האור, ולכן האור הזה מאיר בתוך החושך. למה בתוך החושך? א', זה התקופה הכי חשוכה בשנה. ב', לכתחילה ראוי להדליק את הנרות מ-30 סנטימטר עד 80 סנטימטר. שזה למטה מ-10 תפחים, שזה המקום הכי חשוך. שבדרך כלל, כתוב בגמרא, השכינה לא יורדת לגובה הזה. ובחנוכה, האור מאיר גם שם. יהיו במקומות הכי סוס. אז בנרות חנוכה מאפשרים לי לראות ולגלות את האור שמצוי במקומות החשוכים. וכל עובד השם צריך לשמוח בימים האלה. שיש בהם הערה מאור הגנוז בעבודת השם יתברך, שכן עיקר כוונת הרשעים היה להשכיחנו תורת השם וחוקה, ונרות חנוכה מביאים זכירה. זכירה של מה? של אותו דבר שנשכח מאיתנו. והשיא, זה באמת, בטח בימים, אבל בתקופה, תקופה שלמדתי אצל הרב אליהו עובדיה בירושלים, והוא הדגיש את זה מאוד חזק. השיא של השיא של השיא, של מה הסתרות רוצים להסתיר מאיתנו, זה שנדע מי אנחנו. זה הכי גנוז מאיתנו. האור הכי גנוז מאיתנו זה האור שנמצא בתוכנו, שכל מה שבחוץ זה רק השתקפות שלו. זה הנקודה צדיק שבך, זה זה שאתה מרכבה לשכינה, זה זה שהנשמה שלך היא חלק אלוה גם ממעל ממש, או לא ממש למי שלא אוהב את הביטויים האלה, אבל שאתה, יש בך בחינה אלוקית, שאתה בצלם אלוהים, זה האור הכי גנוז. אז טוב, זה בערך. נראה לי מינימום, זה מה שאני חושב, אני מקבל ממי שאני לומד מהם, זה שהם קודם כל מעוררים אותך למה יכול להיות שם. מעוררים אותך לבקש מחדש, לקוות מחדש, לדברים שאתה כבר מזמן לא מקווה שיהיו. החידה הגדולה זה אם אתה מוכן לעבוד בהתמדה. אתה בא, מנסה יום אחד, אומר, לא הלך, זה יפה, סיפורי סבתא יפים, הלך הביתה. אבל מה שהבטיחו זה דבר אחד, מי שעובד בהתמדה, אז זה מתגלה אליו. אין חוכמות. פשוט רוב האנשים, את המסוכה הזאת הם נופלים. הם לא עובדים בהתמדה.
זה הסוד של רבי עקיבא.
כן.
טיפין, טיפין.
כן.
אתה לא הבין איך אפשר לשנות את המידות של בן אדם. עכשיו שצריך לעשות איזה תהפוכות כאלה. מה? הבין שרק טיפין טיפין עובד. כל השאר זה לא עובד.
הוא רוצה שתעבור את התהליך הזה של התמדה. שתבקש ותבקש ותבקש ותתפלל. תגיד לו, אני מוכן לחכות פה עד שתפתח לי את השאר, אבל אני רוצה שתפתח לי את השאר. אז חנוכה שנה לא, שנה הבאה כן. אם לא חנוכה, אתה התאמצת בחנוכה, תקבל בפורים. אתה לא רואה עכשיו את התוצאות, אתה רק התיישבת פה, הסתכלת על הנרות והתפללת, אם אתם רוצים, אפשר להוציא מליקוטי תפילות, תפילה לחנוכה, אתה מתפלל לזה, מבקש את זה. אתה עוד לא יודע מה. בהתחלה הבעיה שאתה לא בכלל ער, שכבר קורות תוצאות ואתה לא, אתה לא מרגיש אותם. גם אם אתה מרגיש, אתה אומר, סתם חלמתי, המחוגים שלנו, המכשירי מדידה שלנו, הם לא מכוונים לתפוס את הדברים האלה. אבל לאט לאט המכשירי מדידה שלך מתחילים להתכוון לתפוס את הדברים האלה. אז פתאום, וואלה, אור של חנוכה, אור של שבת, אור של תורה, אור של לפגוש בן אדם, אור של העולם, אור של הקדוש ברוך הוא, זה... רואה איזה. אתם רואים למה הכוונה? האור אינו כדאי לרשעים? לחלקים שבתוכנו. זה, יש חלקים שבתוכנו שלא אוהבים לשמוע את הדיבורים האלה, למרות זה דיבורים מלאי אור. כן? יש חלקים כאלה, מה זה החלקים האלה שמתנגדים? זה הרשעים. הם לא אוהבים לשמוע את הדיבורים האלה. זה, הם נופלים מזה. החלק הצדיק שבתוכנו אומרים לו דיבורים כאלה, אומר, וואו, מדהים, טוב שאמרת לי, אני כל ה... הם בתוכם, הצדיק והרשע. אני כבר אומר לו 20 שנה, זה נכון, אתה רואה, הוא אמר אפילו, זה, תשתוק, הוא גם שקרן כמוך, מהחברים שלך. אבל הצדיק הזה, חשבתי כבר שאני משוגע, כי כל האחרים שם אמרו לי שאני מזנון. טוב, שאלות וניגונים.
הלם. הלם קרב.
הלם יותר.
אני יש לי שאלה, אבל אני לא בטוח שאתה תרצה לענות עליה.
תשאל. אני שומר לעצמי את הזכות.
אתה אמרת שבדרך כלל הסבל נובע מחוסר הדעת.
קודם כל זה רבי נחמן, כן, אני יכול להשתרחב במאחוריו.
אני לא תוקף אותך אישית. אני מבין את זה, אבל עדיין לי בכלל יש קושי אמוני בסיסי בנקודה אחת, והיא חוזרת פה בצורה מאוד ברורה. מה דינו של סבל של ילד שלא הגיע למצווה, ושבסופו הוא גם מת ממנו? איזה חוסר דעת יש פה, ומה, מה זה מוביל בכלל? מה, בשביל מה צריך את זה?
אני אענה על זה באותה צורה שדיברנו פה בשיעור. אנחנו רוצים להשיג דעת של מדרגות שמאוד רחוקות מאיתנו. מה זה קורה? זה מרסק אותנו. כי בעצם יש פה איזה הסתרה, איזה דינים, איזה מקומות מקולקלים בעולם בהשגחת השם, שאני לא יכול לסבול אותם ואפילו לא יכול להתחיל לסבול אותם. אבל אני רוצה להבין את זה. גם אני, לא רק אתה. רוב העבודה שלנו היא לתחם את השאלות האלה כשאלות לא רלוונטיות למדרגתי. זה הקלקול. כאילו השאלה זה, אם אני לא יענה על השאלה הזאת, אז כל השאר זה חרת, זה בדיוק ההפך. לשיטתי, צריך לסתום את השאלה הזאת, להגיד לא רלוונטי עכשיו. למה? כי אני עם יסורים הרבה יותר קטנים, זה עוד לא המדרגה שלי בכלל. אז מה אני רץ לשם? אני רץ לשם כי אני רוצה, אני לא מודה על השגות קטנות. ומי שמתחיל לעבוד, מהניסיון שלי, יכול להגיד, שמי שמתחיל לעבוד על, אם יש לי יסורים, אין לי דעת על דברים מאוד קטנים, פתאום זה עובד לו. אז הוא אומר, אוקיי, בוא נראה מדרגה קצת יותר גבוהה של הסתרות, נראה אם זה יכול לעבוד, אולי גם זה יכול לעבוד, לאט לאט. ואז אני אומר, אולי גם יום אחד שאלות כאלה יכולות להיפתח לי. עד אז, אני לא מתעסק עם השאלות האלה. זורק אותן. וזה מאוד לא באווירה התרבותית שלנו. להגיד ששאלה כזאת היא לא רלוונטית אליי בכלל. למעלה ממדרגתי. זה שייך לענווה. צדיקים הם ענבים. אז כל אחד יכול להיות צדיק. מה זה שהוא יהיה צדיק? שהוא יקבל את מדרגתו האמיתית עכשיו ויעבוד שם. זה נקרא להיות צדיק. לא שאני רוצה מדרגות של כאלה. זה ממש לא להיות צדיק. יש את הצדיקות השייכת אליי עכשיו, זה שמדרגתי היא זה.
אבל אתה יכול להתחיל לענות. אתה אומר, תעזוב אותי מהשאלה שלך, בוא תתחיל לדעת לאכול טיפת מרק, ואז תרצה לאכול את כל הארוחה במכה אחת, כי אתה לא מסוגל לזה היום. אבל לדעתי יש תשובה פשוטה למה שהוא אומר. שהיא פשוטה, כל בן אדם נולד עם משימה בעולם, ונגמרת מתי שהוא מסיים את המשימה שלו. זה לא עניין שהוא עשה משהו רע, זה לא עניין שהוא מגיע לו למות. הוא פשוט נולד מתי שהיה צריך לרדת, והלך מתי שזה. זה לא ככה. אני לא יכול להבין את זה.
לא, אני לא חושב שזה אותו.
אני לא יכול להבין את זה.
זה בדיוק מחלוקת.
אתה אומר, אתה לא מבין, אתה לא צריך להבין, אתה לא שואל את הלב.
אני לא צריך לשאול את זה.
לא, אני לא אומר אותו דבר. אני אומר ש...
אני לא אומר כמו שאומר.
לא נכון, לא נכון. יש...
זה לא יכול להיות אקסיומטי.
לא, זה לא נכון, זה לא נכון. יש תורה של רבי נחמן שמדברת על קושיות שבאות משבירת הכלים וקושיות שבאות מחלל הפנוי.
מי? מחלל הפנוי.
מה זה קושיות שבאות מחלל הפנוי? אנחנו מנסים לענות על הקושיות בשכר ועונש. זאת מנסים לסדר לנו את זה. לא, וזה קטסטרופה. זה גם לא בייעוד, זה קטסטרופה. יש דברים שלא נכנסים בשכר ועונש. אנחנו, כל התשובות שאנחנו מנסים לענות לעצמנו, זה סיבה ותוצאה איך זה מסתדר לנו.
אז זה בדיוק מה שאני אומר, שזה לא שכר ועונש, עניין של האיש הזה בא לעולם.
אני אגיד לך מה האשליה בזה, זה תשובות שהן שכליות, והלב לא קונה את התשובות האלה. הלב לא קונה את התשובות
האלה. השופט בוא נארץ.
אצלך זה לא קושייה, אתה מבין, זה הנקודה. אצלך זה לא מעורר כפירות. יש דברים אחרים בעולם שמעוררים אצלך כפירות. זה הילד שסובל, לא אצלך, לא מעורר כפירות.
זה לא הילד שסובל, זה...
לא, אבל הוא
שאל... צריך להבין לו. צריך להבין מתי שהוא. צריך להבין מתי שהוא. צריך להבין מתי שהוא. צריך להבין מתי שהוא.
אני יכול לשאול להבין.
השאלות האלה כל הזמן באות. אתה לא יכול כל הזמן לדחוק אותם.
זהו, זה המחלוקת שלי איתך. זה הג'וב שלך. זה עבודת הצדיקים. היא להעיף אותם מהמערכת.
יש תשובה
וצריך למצוא אותה.
לא צריך לדחוק אותה ולהגיד לו.
לא, כשהקדוש ברוך הוא ישלח לי תשובה, הוא ישלח שלח לי. אני, העבודה שלי זה לא לרצות תשובה. זה בדיוק כפה, זה כל הנקודה של היום. אתה רוצה מדרגות ברוחניות, יצא לך נפס. אתה רוצה הרבה תורה, יצא לך נפס. זאת אומרת, הפוך, אתה אל תבקש. לא מעניין אותי לקבל תשובות על השאלות האלה בכלל. לא רוצה לקבל תשובות על השאלות האלה. כי נגיד ילד בא לשאול את השאלה הזאת, מה אנחנו מרגישים מחויבים? לענות לו, לסדר לו. תגיד לו, אין לי מושג. אין לי מושג, תאמין לי, גם אני כופר מול הדברים האלה. מה הבעיה? שנדמה לנו שצדיק אמור שלא יהיו לו כפירות. זה לא ככה, צדיק מלא כפירות. הוא כל פעם לאט לאט מקבל תיקונים לכפירות האלה. מה הבעיה שלי להיות בכפירות? זה נורא נחמד. פתאום מותר להיות בכפירות. זהו, אני לא צריך... למה אני בכלל צריך תשובה? כי נראה לי שאני צריך לפתור כפירות. לא. אדרבה, אם אתה מסדר את זה, לדוגמה, למה זה בעיה בעיניי תשובות כאלה? כי אם אתה מסדר תשובה כזאת, אז אתה כבר לא מתפלל בצעקות. כי זה בסדר, זה הייעוד של זה. אתה צריך לצעוק להשם.
אתה צריך להבין שדבר כזה קרה והוא לא מנוגד לכל הסדר שאנחנו רוצים שיהיה.
טוב, בסדר, אני אומר, יכול להיות שאותך זה לא מטריד, הנקודה היא, וזה...
אבל יש נקודות אחרות...
לא, זה כן מטריד, זה כן מטריד, אבל זאת התשובה היחידה שירגיע אותי.
אוקיי, בסדר, אני אומר, לך מצאת לך משהו.
אבל זאת התשובה היחידה שזה... אני לא מסוגל להבין מה היוד של הילד הזה שסבל באמת. אני לא מסוגל, אבל היוד שלו הוא מילא אותו. בזה שהוא מילא אותו, הוא עשה את תפקידו, וזה מרגיע אותי. וזה מרגיע אותי.
רגע, רגע, אבל אני...
זה לא אומר שלא צריך
להילחם, זה לא צריך... אני אומר, אני לא מחלה... לך זה פתר, הנקודה היא כזאת, וזה מה שרובנו לא תופסים. שאנחנו לא הבחנו מספיק נכון בין שאלות שכליות לשאלות של הלב. עכשיו, השכל יכול לענות על תשובות שהלב לא יקבל אותן. מה שלא מלמדים אותנו זה איך לתקן את כפירות הלב. שהם עיקר הבעיה. בשכל אני יכול לסדר לכם הכל, אין בעיה. אבל הלב שלך הסכים לזה? אם הלב שלך לא מסכים לזה, אז זה לא קונה. אז טוב מאוד. בסדר, אז הלב שלי לא מסכים לזה, לא יודע. כאילו יש דברים בתורה שיש מלא תשובות נפלאות של צדיקים, אני לא קונה את התירוץ הזה על איזה נקודה בתורה. אז תישאר בקושייה. תגיד, לא קונה את התירוצים של כל הצדיקים, לא קונה את ההסבר הזה של חז"ל, לא מצליח לסבול את זה. תישאר ככה מול הקדוש ברוך הוא, בסוף הוא ישלח לך את האות שלך בתורה, איך צריך להבין את החלק הזה בתורה. אתה לא יודע מה לעשות עם המלאק, אל תדע מה לעשות עם המלאק. אתה מבין? אנחנו רוצים לסדר לנו את העולם. מה אכפת לך להיות 10 שנים באיזה כפירה על חלק מסוים בתורה? מה אכפת לך? תבקש מהקדוש ברוך הוא שיום אחד יפתח את עיניך. יום אחד הוא יפתח. אז מה? אז אבל באמת באמת אני מרגיש שהתשובה הראשונית שעניתי לי היא רפואה עצומה. תעבוד על פי מדרגתך.
היא טובה למי שאין לו את הילד הזה אצלו בבית.
לא נכון.
מי שיש לו את הילד אצלו בבית, הוא יסתכל עליך. טוב, תן לי תשובות קודם כל הדברים הקטנים. זה הדברים הגדולים שקרו בתוך הבית.
זה מה שאתה אומר.
תראה, יש משהו גם ש... יש... יש... טוב, נו. לאט לאט. אני חושב שיש... יש מחבריכם שלא קנו את זה. יש לכם חברים שלא קנו את זה. קנו את זה בחיצוניות. לפי מה שאני שומע, לא קנו את זה.